ברוכים הבאים למפת התלמוד. שירנו היום פסחים דף יוד א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום, יש לשים לב, מתחיל שתי שורות מסוף יוד עמוד ב'. בשיעור הקודם ראינו שיטת רבי יהודה שדיבר על כך שמי שלא בדק בשלושה פרקים שהוא ציין, שוב אינו בודק. והגמרא הסבירה למה הוא סובר כך, כי אם הוא ימשיך לבדוק, הוא מוצא את עצמו בזמן איסור חמץ, והוא סובר דילמה עתי למי חלמיני. הוא גוזר שלא יבדוק בפרק זמן הזה, אחרי שחל איסור חמץ, שאם הוא ימצא חמץ, שמה הוא יאכל ממנו, וכפי שאמרנו, זה כבר אחרי שחל זמן איסור חמץ. ועל זה אנחנו פותחים השיעור שלנו היום, עם השאלה, ומי גזר רבי יהודה דילמה עתי למי חלמיני? האם זו גישת רבי יהודה? אני מוסיף כאן באופן כללי. למה אני אומר באופן כללי? כי אנחנו כעת ניכנס לתחום אחר, לא פסח וחמץ, אלא האיסור, מה שנקרא איסור חדש. האיסור חדש הוא שהתבואה החדשה שצמחה, נגיד, בעונת החורף, התבואה הזאת אסורה עד ט' זיין ניסן, דהיינו היום שבו מקריבים קורבן העומר בבית המקדש. אולי נגיד ליתר דיוק, בזמן בית המקדש, האיסור של אכילת התבואה החדשה הייתה עד הקרבת העומר, שהיה באמת בט' זיין ניסן. ועל בסיס זה אנחנו רואים שרבי יהודה, עוד מעט נראה, לא גוזר שמה יאכל מן החדש. ובמה מדובר? והתנן משקרב העומר, אחרי שהקריבו את העומר בו ביום, יוצאים ומוצאים שוקי ירושלים שהם מלאים קמח וקלי. הגמרא ממשיכה לדף יוד א', שלא ברצון חכמים דברי רבי מאיר. מה קרה פה? רש"י אומר בסוף יוד עמוד ב', משקרב העומר בו ביום, יוצאים שוקי ירושלים מלאים קמח וקלי מן החדש למכור, וקודם יום טוב נקטף ונטחן ונתייבש הקלי בתנור, והכל היה מוכן מערב יום טוב. הזמן הזה של ערב יום טוב היה זמן שעדיין החדש, התבואה החדשה אסורה. ולכן רבי מאיר אומר שהתופעה הזאת של אותם הכנות של הכנת מלאי לשוקי ירושלים היה שלא ברצון חכמים. ורש"י בראש יוד א' אומר, דעיקר למגזר יש מקום לגזירה דילמה, כי מעסקי בי עתי למי חמיני. אבל אנחנו רוצים להתמקד בשיטת רבי יהודה, ואומר הגמרא, רבי יהודה אומר, ברצון חכמים היו עושים, ולא כגזר רבי יהודה דלמאתי למי חמיני. אז אנחנו רואים שרבי יהודה הוא לא בדעה הזאת של לגזור גזירות דלמה, אולי יבוא לאכול ממנו. אז למה רבי יהודה בחמץ עושר אחרי זמן, אחרי שחל זמן איסור חמץ לבדוק? השאלה נשאלה. בשוליים תחת הכותרת נושא, סלש מבנה, אתם רואים צורה שאנחנו מכנים כתר, והם גם ממוספרים בשורות הבאות, הם תשובות לתרץ קושיה בדברי רבי יהודה. מצד אחד, בחמץ רבי יהודה אוסר לבדוק אחרי הזמן, גזירה דלמה אחר מיני, ובחדש רבי יהודה לא גוזר. אנחנו חוזרים כעת לגמרא. אמר רבא, שאני חדש. חדש שונה מתוך שלא היתרת לו, אלא על ידי כיתוף הוא זכור. אותה תבואה שמילאו את מלאי שוקי ירושלים לא הייתה תבואה שנקצרה בצורה רגילה, אלא על ידי כיתוף, שזה פעולה שאינו בשגרה. וממילא, מאחר שכתפו ולא קצרו באופן רגיל, אלא כתפו, הם זוכים שיש עדיין איסור חדש. אמר לי אביי, תנח בשעת כתיפה. אז בשעה שהם עוסקים בכתיפה, זוכרים. מה לגבי השלבים הבאים בעניין הכנת התבואה, הפיכתה לקלי וקמח, תחינה והרקדה, מי עיקה למימר? מה לגבי השלבים האלו? הגמונה הלא קשיה, גם עליהם אין קושיה בשלבים האלו, תחינה ברכיה דיד. התחינה, תחינת התבואה, להפוך אותו לקמח, הייתה גם בשינוי. הם לא ברכיים הרגילים, שהיו מופעלים על ידי זרימת מים, אולי על ידי בהמות, אלא מדובר ברכיים, אני משאר קטנים, שאנשים הפעילו אותם ידני. זה לגבי תחינה, אז יש תזכורת, הרקדה על גבי נפה. הם הפכו את הנפה שהכניסו או שמו את התבואה, את הקמח בתחתית הנפה, כשהוא היה הפוך לכיוון מעלה. אנחנו נסתכל ברש"י, תחינה והרקדה, שערי קמח תנינה, הזכרנו את הקמח שהיה דהיה בידיים, וכשתכנוהו והוקידוהו, איזו שינוי היה שם, תלוליתי למיטב לפומי, ובכך אם לא יכניס את זה לפה שלהם, היא שעתה באותה שנה. וממשיך להשאיר, משנינה תחינה, לא היו תוכלים אותו ברכיים של מים, אלא ברכיים של יד, תהווה שינוי לזיכרון, על גבי מה? נפה, לצד תחתון של הנפה הופך, הנפה על פניה. נחזור לגמרא, אלא הדקנן. קוצרין זה לא כיתוף, קוצרין זה כדרך חול, בלי שינוי, קוצרין בית השלחין ושבעמקים, אבל לא גודשין. ורש"י כותב על הדקנן במנחות, במסכת מנחות, קוצרין בית השלחין כדרך חול. קודם לעומר, לפני תז ניסן, לפני הקרבת העומר. ושל בית העמקים ממשיכה, שתבואה גדלה בין עמקים, ותמה מפורש אתם, כתוב אחד, וקצרתם אקצרה והבאתם, אמה מותר לקצור קודם לעומר, וכתוב אחד אומר, עומר ראשית קצירכם דמשמע שהוא, הקרבת העומר קודם לכל קציר, כיצד איך ניישב את הפסוקים? ממקום שאתה מביא אומר, מאזור, ממקום שמביאים את האומר, היא אתה קוצר קודם לו. שום קצירה לפני קצירת האומר מותר. וממקום שהיא אתה מביא אומר, אתה קוצר. מבחינת הפעולה הזאת שנקרא קצירה, אפשר גם לפני קצירת האומר. כי מדובר במקום שאתה לא מביא משם אומר. ותנא בפרקו הקורבנות, אין מביאים סולת למנחה, לא מבית הזבלים, ולא מבית השלחים, ולא מבית העמקים, מפני שתבואה שלהן אינה מן המובחר. לא הסברנו, בית השלחים זה מקום שצריכים להשקות אותו, ולא מספיק שם את מי הגשמים, או מים טבעיים, שהיו משקים שם את השדות. אז במקומות כאלו, אז היו פועלים כדרכו בחול, קצירה רגילה. וממשיך הגמר ואומרת, והוא קימנה כרבי יהודה, זה אליבא דרבי יהודה, והוא לא גוזר שמה יאכל. האיסור אכילה קיים גם לגבי תבואות ממקומות שאין מביאים משם. אז האיסור אכילה עדיין קיים, ובכל זאת הוא לא גוזר שמה יבוא לאכול ממנו. רש"י כותב, מה איתו למימה? הלקחתם שינויה תהקוצרים קטני, ובמגל על ידי הכלי, לא כתיפה שהיה ידני, כמו שרש"י הסביר בשורות הראשונות של העמוד. ולא גזרינן דלמאתי למיכל. והוא כמי להי המקור התנאי הזה, שאין בו שם, אבל העמידו אותו כרבי יהודה במסכת מנחות פרק בשמעאל. מדקתני סיפה, מזה שבסיפה של אותו מקור כתוב, אנשי יריחו קוצרין לפני העומר, ולא מיכו בידם חכמים. מן שמת ליה דאמר מיכו ולא מיכו. מי התנא שאומר, שמגדיר דברים שפעולה שמיחו, החכמים הוציאו מחאה, או ההפך, התנא שמדבר בצורה כזאת, רבי יהודה. אז השאלה עדיין במקומה. דהיינו, עצר חדש רואים שרבי יהודה לא גוזר, שמה יוכל ממנו, למרות שיש מקום לחשוש שיוכל, ובבדיקת חמץ כן חושש, כן גוזר. ממשיך הגמרא גישה שנייה, אלא מהבאי חדש בדיל מיני, בדיל כמו מבדיל, מובדל. בעניין התבואה החדשה, כמה חודשים טובים הוא לא אכל ממנו, הוא כבר התרגל לא לאכול מן החדש, ולכן הוא אין חשש ששמא יבוא לאכול ממנו. אבל זה בניגוד לחמץ, לא בדיל מיני. עד לפני דקות ספורות היה אוכל חמץ, ועכשיו חל איסור חמץ, לא בדיל מיני, ולכן יש מקום לגזור. אומר רש"י, חדש מבדל בדיל מיני, שהרי לא הורגלו לאוכלו כל השנה, ואין לימודים לפשוט יד להושיט לפיהם. זה כשמדובר בחדש. אבל חמץ לימודים אין בכל בכך כל השנה. הגמרא ממשיכה, אמר רבה, עד עכשיו ראינו דרבי יהודה עד רבי יהודה קשיא, נכון, התייחסנו לשיטת רבי יהודה שהיה נראה סותר את עצמו והסברנו, דרבנן עד רבן לא קשיא, מה לגבי רבנן? בחמץ הם לא גוזרים, וליהו בחדש ראינו האמירה של רבי מאיר שלא ברצון חכמים שיש לגזור. אלא אמר רבה, דרבי יהודה עד רבי יהודה לא קשיא כדשנינן, אין סתירה בגישתו של רבי יהודה, כמו שהסברנו, ראינו את ההסבר של רבי בדל מיני מול דבר שלא בדל מיני. דרבנן עד רבנן עמי לא קשיא, בדרך כלל הם גוזרים, אז למה בחמץ לא גזרו? אין קשיא, לא קשיא, הוא עצמו מחזר עליו לסופו, מיכל כאחיל מיני. באותם שעות אנחנו מדברים על בדיקת חמץ, הוא מחזר עליו, כדי מה? כדי לסופו, ומה פתאום שיוכל מזה? כל הכיוון שלו הוא לאבד אותו, לבאר אותו, לא לאכול ממנו. לכן אין החכמים חוששים לבדיקה אחרי שחל שעת האיסור. רב אשי גישה שלישית, אמר דרבי יהודה דרבי יהודה לא קשיא, קמח בעניין הקלי שרבי יהודה היה מוכן להכיל לסבול, קמח וקלי תנן, אלו דברים שאינם ראויים לאכילה, ולכן אין בעיה, תמלא שוקי ירושלים לפני הקרבת העומר, הם לא יאכלו ממה? מקמח וקלי. רש"י בשורה שנייה מתחת לגמרא אומר קמח וקלי תנן, ואין אלו ראויים לאכילה. ממשיך הגמרא, והד רבשי, התשובה של רבשי בדותה היא, אין לסמוך עליו. אפשר, המילה בדותה, יש גרסאות ברותה, בכל אופן בשבילנו נגיד אי אפשר לסמוך על התשובה שלו. התנך, ההסבר הזה שהם הדברים האלו אינם רואים להכריע, התנח מקלי ואילך. זה נכון אחרי הקריאה בתנור והלאה. מעיקרה עד קלי, מה יקרה? בזמן שהתבואה הייתה עדיין טריה, ניתן ללעוס, לאכול אותו. אז מה? אבל זה אסור. זה לפני הקבת העומר. וחיתם על ידי כיתוף כדי רבה. אולי תגידו גם לפני כן, אין חשש כי הוא לא קוצר כדרכו, אלא הוא לא קוצר, הוא מקטף. זה קצירה ידנית בלי אמצעית כלי. וזה מה שרבא הסביר ליה. אלא קוצרים בית השלחים ושבעמקים ועוקינא רבי יהודה מייקה למימה. שם אין כיתוף, אז מה, במה יזכרו האיסור? אז אנחנו רואים שבכל זאת רבי יהודה לא גוזר. אז נשאר הקושיה לפי הגישה הזאת של רבשי. אלא דרבשי בדותה היא. אלא אין מה לסמוך על ההסבר של, של רבשי. בשוליים תחת הכותרת מבנה רואים משולשים בשני כיוונים, הם שני קושיות על שני הכללים אנחנו שמבליטים במעוינים שהניח אביי בתשובה שלו. אם אנחנו חוזרים לאביי למעלה בערך 9-10 שבועות מלמעלה בתשורת הכתר חדש בדל מיני, ראינו שם יש אות א' במעוין, ומיד אנחנו רואים וגם בדברי אביי אות ב' חמץ לא בדל מיני, א' וב' הבלטנו שם, ואנחנו נעלה כעת שתי קושיות על הכללים שניח אביי בתשובה שלו. רק מה הקושיה הראשונה יהיה על הכלל השני שאביי הזכיר. שלוש שורות מסוף העמוד אתם יכולים לראות שוב פעם המשולש, אבל הפוך, כי הוא מכוון לכלל הראשון. בסוף השורה שם, שלוש שורות מסוף העמוד, אתם רואים א' במעוין. אז בסיכומו של דבר במחינת המבנה, שתי קושיות המכוונות על הכללים שהניח אביי. הגמרא, וכל היכה דלא בדיל מיני, מי גזר רבי יהודה? לפי אביי, אם מדובר בדבר שאתה קשור אליו, אתה מורגל בו, אז יש מקום לגזור. האם באמת כך והתנן? כאן אנחנו מביאים מקור שהוא בהלכות שבת, ואני חושב שהרבה מכם מכירים את המקור הזה, הוא מפרק שני, פרק במה מדליקין, והרבה נוהגים להזכיר את לומר את השורות האלו בתפילת קבלת שבת. ומה כתוב שם? לא ייקוב אדם שפופרת של ביצה וימלנה שמן ויתננה בצד הנר. טוב, עכשיו אותו קליפת ביצה מלא שמן, אותו קליפה יש בו חור והשמן הזה מטפטף וכלי שני שבו נמצא פתילה דולקת. אז התנא כאן אומר לא להכין מערכת כזאת, ויתנה לה בצד הנר בשביל שתהי מנטפת, שלא יהיה מצב שהוא מטפטף ומזין את הנר, את הפתילה שדולקת, ואפילו היא של חרס, גם אם מדובר בשפופרת שינה מקליפת ביצה אלא מחרס, זהו מאוס ואין הרבה חשש שאדם ייקח משם השמן לטבל את הסלט שלו. לקיחת השמן אגב כרוך בבעיה של איסור מחבא בשבת. אבל שוב פעם אנחנו רוצים להדגיש את השיטה הבאה, ורבי יהודה מתיר. אף אגב שהשמן הוא דבר שכולם רגילים בו, עד לפני שבת לקחו שמן כדי לאכול ממנו, אז מה קרה שדווקא אצל החמץ הוא גוזר? הסברה הזאת שלא בדל מן האירועים, שדוגמה דוגמה הזאת לא בדיל מיני ולא גוזר. הגמרא עונה, הטעם משום חומרה דשבת מבדל בדילי, מאחר ששבת והלכותיו הם חמורות, אדם אוטומט מבדל בדילי, הוא ישמור מרחק מלקיחת השמן, ולכן לפי רבי יהודה אין בעיה להתיר מילוי שמן באותו שפופרת של ביצה. יש קטע בסוגריים, ואתם יכולים לראות שזה ממשיך עד שורה שלישית מסוף העמוד, ואנחנו כתבנו בשוליים אצל הכוכבית, מטרת הסוגריים כדי ליצור רצף בין הקושיות על הכללים, כמו שהזכרנו מקודם, א' וב', שניח הבאי בתשובתו, ואחר כך לחזור לטפל בצורת הבית שאתם רואים, שזה מביא בסתירות עם גוזרים גזרות, א', בשבת בכלל, ב', ובקשירה בפרט. הם דברים שקשורים להלכות שבת. לכן, שוב פעם, אם אנחנו נדלג, אנחנו מגיעים ישר לקושיה השנייה. נעשה את זה בשנייה, שלוש שעות מסוף העמוד, וכל היכה דבדיל מיני לא גזר רבי יהודה, כך היה משתמע מדברי הבאי, שמדובר בדבר שבדיל מיני, אז רבי יהודה לא גוזר, לכן הוא היה מוכן אצל חדש בשוקי יוסיים לומר שהיה ברצון חכמים, כי בדיל מיני. אבל אנחנו נראה שם בסוף העמוד דוגמה של דבר שבדיל מיני וכן גוזר רבי יהודה. חזרה לתחילת הסוגריים. ורמי דשבת השבת. הצורה הזו, צורת הבית, מוסבר כאן בשוליים תחת הכותרת מבנה, סתירות בעניין שבת. אחד, בין שמן וקשירה, יש איסור שקושר בשבת. שתיים, בין קשירה לקשירה. זה יהיה הצורת בית השני. אז אנחנו חוזרים לגמרא, ורמי דשבת השבת. דתניא, הזכרנו כבר את המקור הראשון, עניין של השמן ושפופרת הביצה, וכאן מקור מספר 2. לכן רואים 2 בין השורות בצורת ההרגש, וזה תוספת לאלף שהופיע לפני המקור הקודם בעניין שמן והביצה. אז מה רואים במקור ב'? חבל דלי, דלי שקשור בחבל, שנפסק, לא יהי קושרו אלא עונבו. והתנא קמא לא גוזר עניבה עתו קשירה. ורבי יהודה אומר, כורך עליו פונדה או פיסקיה, תוספות אומר, כורך עליו פונדה, לאו דווקא כורך, אפילו לקשור יכול, זה לא מבטא לי. ובבד שלא יענבנו, המשפט הזה בבד שלא יבנו החבל קאי, זה שייך לחבל. כאן המשפט הזה מופיע כאן בסוף המקור. אז אנחנו חוזרים לדבר על אותו חבל דלי שנפסק. רבי יהודה נגיד מאוד זהיר, הוא אומר שמותר רק לכרוך עליו פונדה, ורשי כותב פונדה אזור חלל, פסקייה, רשי מביא לשון לועזי, שכוחין סביבות שוקיים. אז אפשר להשתמש בדברים האלו, אומר הגמרא, ובלבד שלא יענבנו. משמע שזה שהוא גוזר עניבה עתו קשירה, כך נשמע. כך אומר רשי, שלא יענבנו, גזירה שמשום קשירה הוא ועסוק בכך. קשיא דרבי יהודה עד רבי יהודה, סתירה נמצא כאן בדברי רבי יהודה, כי כאן הוא גוזר, בביצה הוא לא גזר. קשיא דרבנן עד רבנן, בשופרת הביצה ראינו שהם גוזרים, ובקשירה לא גוזלים. אומר הגמרא, דרבנן עד רבנן לא קשיא, אין סתירה. שמן בשמן מחליף. בשמן היו מאוד זהירים, כי השמן שמילית אפילו אם מדובר בחרס, אדם יתבלבל, למרות שחרס הוא מאוס ואין סיבה או אין דרבון אדם לקחת שמן ממקום כזה, בכל זאת אפשר להתבלבל ולכן הם גוזרים. אומר רשי, שמן זה בשמן דכל שנה מחליף ועתי למחלה, לכן החכמים אסרו מראש לשים את השמן בשופרת ואפילו בחרס. אבל מה? הניבה בקשירה, הנושא של מקור עוד ב' ששם מדובר על חבל בלי שנפסק, התירו הניבה. הניבה בקשירה לא מחליף. יש שוני ביניהם ולכן מקילים. דרבי יהודה, דרבי לא קשיא, אין סתירה בדברי רבי יהודה. בשבת הוא לא גוזר, לכן ראינו אצל השמן הוא הקל. הטעם שבעניבה הוא החמיר, תעמד רבי יהודה, לאו משום דגזר עניבה עתו קשירה, אלא משום דגזר עניבה גוף, עניבה עצמה, הפעולה הזאת קשירה היא. זה שיטת רבי יהודה, ולכן כתוב ובלבד שלא ינבנו. אבל באופן כללי רבי יהודה לא גוזר בתחום שבת. ממשיך הגמרא, ורמי דרבנן עד רבנן, נעלה סתירה בשיטת הרבנן. ליהו הרבנן לא גזרו עניבה עתו קשירה. ועוד מעט נראה שרבנן כן גוזרים. ודתנן, קושרים לי בפסקיה, אבל לא בחבל. וביהודה מתיר. אז כאן יש תנא קמא שאומר לא בחבל. חבל דמאי. איזו חבל? אילי מה חבל דאלמה, חבל רגיל. רבי יהודה מתיר? מה פתאום שרבי יהודה מתיר? קשר של קיימה הוא דוודאי עתי לבטולי. אם נתיר אדם לקשור דלי בחבל, הוא יקשור אותו וישיר אותו. קשר שאתה משאיר, שאתה לא מתיר, לא מפרק תוך יום אחד, הוא נקרא קשר של קיימה. אז אם נתיר לא לקשור בחבל רגיל, ודאי יבטל, ישאיר את החבל כמו שהוא קשור, וזה בעיה. הוא לא יתיר כזה דבר, אלא פשיטה וגרדי, זה קשר של גרדי. קשר של חבל זה חבל דגרדי. אומר רשי, חבל דגרדי שאינו ראוי למילוי מים תמיד, וביהודה מתיר ולא גזר גם בשבת, כדאוקים לה תעמד משום חומה לשבת, פרשי אינשי מאיסור אנשים מתרחקים מאיסור דילי, מאיסור של שבת ונזכרים הן. אבל דרבנן דהכה, הדרבנן דעניבה קשיא. אבל גם בשיטת הרבנן עדיין יש לנו קושי. אז אנחנו חוזרים לגמרא, אלא פשיטה דגרדי, וגזרו רבנן חבל דגרדי, אסרו חבל, וזה חבל דגרדי, כמו שהסברנו עכשיו. הם כן גוזרים, עתו חבל דאלמה. אז כאן הם גוזרים, ולייר בניין עניבה, התירו לענוב, ולא גזרו. האם יש סתירה בשיטת הרבנן? הגמרא עונה אין, כלומר אין בעיה. חבל בחבל מחליף, עניבה בקשירה לא מחליפה. חבל דגרדי אסרו, זה נקרא חבל, ואם נתיר חבל דגרדי חששו שיקשרו גם בחבל רגיל, ושם ראינו בעיה. מה שאין כן, אם נתיר עניבה לא מחליפה בקשירה. כאן רשי הכין עבורנו סקירה על כל הסוגיה. רשי בת שלוש שורות, או ארבע שורות ליתר דיוק. הוספנו הרבה סימונים בתוך רשי, וגם יש מפתח מצד בשוליים עבור הרשי הזה. אנחנו נלמד יחד את הרשי, משנים לחבר בחבר, מחליף וכו'. והשתה התריצו כולו. בשלב הזה תירצנו את כל הקושיות. דרבנן גזרו כל היכה דמחלף. רואים שרבנן גוזרים בכל מקום שניתן לתבלבל. בין בשבת, בין בשאר איסורי. אילכך. בחדש, לפני העומר, גזרו. כי אפשר לבבר, ראינו שהם עילו את שוקי ירושלים שלא ברצון חכמים. אז הם גזרו. וכן בשפופרת. וכן בחבר. אבל בחמץ, כאן בסימונים שלנו המשולש התהפך, כי כאן אנחנו נגיש מקומות שלא גזרו הרבנן. בחמץ לא, משום דמחזר עליו לסופו. אם הוא מחפש עליו כדי לבערו, הוא לא יבוא לחום ממנו. ולכן התירו בדיקת חמץ גם אחר חלות שעת האיסור. ובעניבה נמי לא, משום דלו מחלפה. זה לא דבר שיבוא להתבלבל. שתי פעולות, עניבה מול קשירה, אדם לא יתבלבל. ורב יהודה גזר בכל מילי דלו בדילי מיני. ובמידי דבדילי מיני לא גזר הלכך. בחמץ, שדבר שהוא לא בדיל מיני, גזר. אז לכן הוא עשה בדיקת חמץ אחר שעת האיסור, אבל בחדש בדילי מיני. כבר הרבה זמן לא אכלו מהחדש, אז הוא בדיל מיני, אז יכול היה להתיר מילוי שוקי ירושלים בחדש. ובכל הנח דשבת משום דבדילי מיניו. ובעניין שבת ראינו שרב יהודה לא גזר, וזה בגלל שהוא בדיל מיני. ראינו גם ספרה מפני חומרת שבת, אז הוא לא גזר. ודקה מחמיר בעניבה משום וכסבר היא גופה קשירה היא, זה לא מטעם שום גזירה, זה בגלל שהוא איסור בפני עצמו. אנחנו חוזרים לגמרה עם הקושיה השנייה בכללי אביי. לפי דברי אביי למעלה ראינו שדבר שבדיל מיני רבי יהודה לא גוזר. שואל את הגמרא, וכל איך דבדיל מיני לא גזר רבי יהודה? והתניא, אנחנו מביאים מקור שהוא נמצא בתחום קודשים, קורבנות. קודשים זה תחום שאנשים שומרים מרחק, הם בדיל מיני. אנחנו נתמקד בבכור, בכור שנולד בזמן בית המקדש, היו מביאים אותו, נותנים אותו לכהן והיה מקריב אותו כקורבן. וכתוב פה, בכור שאחזו דם. הוא נהיה חולה, והפתרון לבעיה הזאת שאחזו דם זה הקזת דם. ויש איסור חמור, איסור ידוע, שנקרא איסור הטלת מום בקודשים. אז בכור שנמצא ברשות הכהן, אפילו הוא מת, אפילו אם לא מטפלים בו, אפילו אם יבוא לידי כך שהבכור ימות, אין מקיזים לו דם, דברי רבי יהודה. הוא פשוט גוזר לא להקיז דם, גם במקום שלא יעשה בו מום. זה מה שעומד מאחורי האמירה שלא עושים הקזת דם בכלל. בחכמים אומרים יקיז ובבד שלא יתיר בו מום. נפנה לרשי, אין מקיזים דם אפילו במקום שאינו עושה בו מום, דהיינו בכל מקום שבו. אם אינו חותך ממנו עצם, או פוגם שפתו, או אוזנה, וכל דבר שאינו חוזר לקדמותו, הווה מום. אידך, אם לא מדובר במקומות כאלו, לא הווה מום. וכך, אז הרב יהודה, עתו מקום שעושה בו מום. ואף אגב, דקודשים, הכל בדיל מהן, ואשר מציין מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה בתורת כהנים. אז מה רואים מכאן? שגם אם מדובר בדבר שבדר מיני, רבי יהודה מחמיר, הוא גוזר. הגמרא עונה, התם בעניין הבכור, אמרנו שזה בכור ברשות הכהן. זה בעצם כמו ממונו של הכהן, זה, הכהן הוא בעלים על זה. התם משום שאדם בהור, אנחנו ממשיכים לעמוד בית על ממונו, כשמדבר בעניינים כאלו שקשורים לרכושו של אדם, אדם כשהוא רואה שהוא הולך לאיבוד, אדם נהיה בהול, סגנון של בהלה, נבהל. אז אמרינן, בגלל שאדם הוא במצב כזה הוא בהול, אמרינן אי אפשר להתלה במקום שאין עושים בו מום, אל תגלה מעבד במקום שעושים בו מום. אם נתיר לו במקום שלא עושה בו מום, הוא מתוך הבהלה שלו הוא יבוא להקיז דם גם במקום שעושה בו מום. לכן בגלל שמדובר בממונו של אדם, שם רבי יהודה מחמיר גם אם מדובר בתחום שבדיל מיני. יש קטע בסוגריים, אם נדלג עליו לשנייה, שרואים קושיה מיד על מה שאמרנו, ומי אמרינן רבי יהודה אדם ברור על ממונו. כתבנו בשוליים מטרת אצל הכוכבית, מטרת הסוגריים, כדי שמיד אחרי התשובה שיטה רבי יהודה אפשר לראות הקושיה ברצף, כמו שהדגמנו עכשיו. אנחנו נחזור לתוך הסוגריים, ורבנן כל שכן היא לא שרית לכלל אותי למבד. לרבנן היה להם גישה אחרת לבהלה הזאת, צריכים לתת לו היתר, כי אם אתה חוסם אותו לגמרי אז הוא ודאי יבוא להקיז במקום שעושה באומום. כך אומר רשי בשורה הראשונה, כל שכן שהואיל הוא ברור הוא, היא לא שרית לי במקום שאינו עושה באומום, עובר על דבריך ועושה ושוב ועושה ושוב, אין נזהר בין מקום מום לשלו מקום מום, תסבור שהכל שווה. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו מה שלמדנו כבר, לפי רבי יהודה היש לגזור לעשות פעולות שונות במצב שאדם בהול על ממונו. מתוך הבהלה, אם נתיר לו פעולות מותרות, יבוא לעשות גם פעולות אסורות. ועל רקע זה אנחנו ממשיכים בגמרא, ותשימו לב, סימנו את השורות הבאות, אני מדבר על ה-7-8 שורות הבאות בגמרא, כקושיה ארוכה. ומי אמרינן רבי יהודה, אדם בהול על ממונו, ונוסיף, ולכן גוזרים על פעולות שונות, והתנן. אנחנו ממשיכים בנושא טיפול עם מסרק, אני אומר מסרק כתיאור כללי בפעולה שאנחנו עומדים ועומד עליו, טיפול בבהמה, בשערות בהמה ביום טוב. יש פעולות של סריקת שערות בהמה שיכולים לחבל, לעשות חבלה, חבורה בבהמה, וכמובן דבר כזה יהיה אסור ביום טוב. ויש פעולות, תלוי באיזו כלי אתה משתמש, אנחנו נראה שני מילים, אחד קרצוף ואחד קידור. ההבדל הוא בין גודל השיניים של אותו מסרק, אותו כלי. שואלת הגמרא, האם רבי יהודה גוזר במקרה שאדם בהול על ממונו ואתנן? רבי יהודה אומר, אין מקלדין הבהמה ביום טוב, בפני שהוא עושה חבורה, כאילו שימוש באותו כלי לסרק את הבהמה יגרום חבורה, אבל מקרצפים. הוא מתיר ולא גוזר קרצוף עתו כירוד. אומר רשי, במקדרין הוא מביא לשון לועזי, המשמעות של המילה הזאת הוא לסרוק שערות בהמה עם מסרק ברזל. אז אומר רבי יהודה, התנא קמא כאן, שלא משתמשים או לא עושים קידור, מקדרין, אבל מקרצפין זה מותר. ורש"י כותב מקרצפין כדפר שיניים, בכלי ששיניו גסות ואינו עושה חבורה. דחוביל בבעלי חיים אב מלאכה היא, קטן לי מיד, אבל מקרצפין אמר לא גזר, לא גוזר מתוך שאדם בהול אי אישר אלי קרצוף עבד קידור, לפי שהטיט מכחיש את הבהמה ומצערה, ובכל זאת רק דרך ה, ובכל זאת אנחנו אומרים שלא גוזר ומתיר דווקא ומתיר בקרצוף. ממשיך הגמרא, וחכמים אומרים אין מקדרין אף אין מקרצפין. ותניא איזו קידור ואיזו קרצוף. קידור קטנים, השיניים של אותו כלי הם קטנים ועושים חבורה. קרצוף גדולים ואין עושים חבורה. אז מה ראינו בסופו של דבר? שרבי יהודה לא גוזר, למרות שאדם בהול, למרות שהוא לכאורה בהול הממונו. הגמרא עונה, הטעם בעניין הבכור דאישבית לי, אם אתה משאיר את הבהמה ללא שום טיפול, מית הבהמה, זה סופו של דבר הוא ימות. אמרים במקרה כזה אנחנו אומרים אדם בהול על ממונו, כי העתיד הוא עגום ביותר. הכה בעניין קרצוף אי שוויק לי, אם לא מטפלים בו, צרה בעלמא הוא, הבהמה, כמו שרש"י הסביר מקודם, מצטערת, אבל לא מתה מזה, לא אמרינן אדם בהול על ממונו. שואלת הגמרא, ורב יהודה, מה ישנה גבי חמץ דגזר? ראינו שהוא סובר אין בודקים אחר שעת האיסור. ומה ישנה גבי קרצוף דלא גזר? הרי הוא התיר קרצוף ולא חשש שיבוא לידי קידור. הגמונה, לחם בלחם מחלף, זה החשש שקיים בזמן איסור בדיקת חמץ. קידור בקרצוף לא מחלף, לא יבוא להתבלבל ביניהם, ולכן ניתן להתיר קרצוף ולא חוששים שיבוא לידי קידור. להסביר השורות האחרונות נעבור לרבנו חננאל, ושם הוא כותב וחמץ נמי דמחלף במצה דכולה פת היא, גזר רבי יהודה, קרצוף בקירוד דלא מחלף, דהני גדולים, השיניים של אחד הם גדולים והם לא עושים חבורה, והני קטנים שהם כן עושים חבורה, לא גזר, בגלל השוני שביניהם אדם לא יבוא להתבלבל. הגענו למשנה חדשה, ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, עד מתי אוכלים חמץ בערב פסח. אני חושב שיש מקום לציין מראש שהסוגיה שאנחנו מתחילים אותו כאן, הוא ממשיך כמה דפים טובים במסכת שלנו. במצב האידיאלי היה ללמוד את הכל ברצף אחד בלי להפסיק, אבל זה יכול גם להיות הכבדה, לכן אנחנו ממליצים שבסיום שיעור אחד לקראת שיעור השני, שכל אחד יזכור שמדובר פה ברצף, שזה ממשיך עד דף יוד גימל. המשנה, רבי מאיר אומר אוכלים כל חמש, אפשר לאכול חמץ כל חמשת השעות הראשונות של י' ד' ניסן, ושורפים בתחילת שש. אנחנו הזכרנו כמה פעמים בדפים הקודמים חישוב לפי שעות ממוצעות, דהיינו שעות היום 12 שעות, שעה ראשונה הוא מ-6 עד 7. ולכן מה שכתוב פה שאוכלים כל 5, זאת אומרת אפשר לאכול חמץ עד סוף שעה חמישית. ובשעון שהזכרנו עכשיו זה יצא שעה 11 בבוקר, תהיינו משעה 10 עד 11 זה שעה חמישית. סופים בתחילת 6, הכוונה משעה 11 עד 12 זה שעה השישית, אז משעה 11 מתחילים שריפת חמץ. ממשיך המשנה, רבי יהודה אומר, אוכלים כל 4, דהיינו שעה רביעית היא מ-9 עד 10, דהיינו עד סוף שעה הרביעית אפשר לאכול חמץ. ותולין כל 5, תולין הוא זמן שלא אוכלים וגם לא מחויבים לשרוף. רש"י כותב תולין כל 5 ואינו אוכל, למה? דתאי, וסבור על שביעית שהיא חמישית, אז אנחנו לא יכולים להתיר אכילה בשעה חמישית, שיש אנשים שיתבלבלו בין שעה החמישית לשביעית. בשעה השביעית חל איסור, איסור גמור על אכילת חמץ. ומיהו? לשרוף אינו צריך, הוא מאכיל בהמתו, אבל שישית אף בהנה אסור מדרבנן, דהיינו בשעה שישית, בשעה שישית זה מ-11 עד 12, הוא אסור מדרבנן בהנה, בזהירה משום שביעית. שעה שביעית אמרנו שזה כבר איסור גמור, איסור דורייתא. חזרה למשנה, ושורפים בתחילת 6, תחילת 6 דהיינו מ-11 זה תחילת שעה שישית. ועוד אמר רבי יהודה שתי חלות, החלות של חמץ של תודה פסולות, תודה כבר הקורבן, תודה מי שמביא קורבן תודה בנוסף לכבש שהוא מביא, הוא מביא 40 לחמים, 30 מהם מצה ו10 מהם חמץ. אנחנו מדברים על שתי חלות של החלות התודה שהם היו מחמץ. אז שתי חלות של תודה פסולות, הגמרא תתמקד, תסביר מה זה פסולות. מונחות על גב האצטבה. בגמרא יהיה דיון על המילה גב, ושם הגמרא תגיד במקום לגרוס גב יש לגרוס גג. בכל מקרה היו שם באותו מקום היו מונחות שתי חלות של התודה. כל זמן שמונחות כל העם אוכלים. החלות האלו היו לסימן הציבור, אז כל זמן שהחלות היו שם אוכלים. נתלה אחת בזד, וזה יהיה בתחילת שעה חמישית, תולין, לא אוכלים ולא סופים. נתלו שתיהן, התחילו כל העם סופים. רבן גמליאל אומר חולין בניגוד לתרומה, חולין נאכלים כל 4, ותרומה, תרומה שהוא ניתן לכהנים, ויש יש חומרות לגבי תרומה מעבר לחולין. אומר רש"י, ותרומה כל 5 תעשו להפסיד קודשים בידיים כל זמן שיכול לאוכלן. אז לכן אנחנו מתירים אכילת תרומה שהוא חמץ כל 5, ושורפים בתחילת 6. רש"י כותב ושורפים בתחילת 6, תהה ודאי רובה טעו בין 6 ל-7. אז אנחנו לא יכולים להתיר או להכיר לגבי שעה שישית. אנחנו מתחילים פה את הגמרא בעניין עדים ועדות. הקשר בין סוגיית העדות למשנתנו יופיע לכמן בדף י"ב עמוד ב, דהיינו רחוק מכאן. עד אז הגמרא תתמקד בעניין עדים המעידים, האם הקט שני עדים, אחד אומר שעה מסוימת והשני אומר שעה אחרת, האם הם בהכרח סותרים, מכחישים זה את זה, ואז נפסל העדות. יכול להיות שהם לא מכחישים זה את זה, רק שהם אומרים שעות שונות אחד מהשני במסגרת טעות. יש מרחב תימון שבו אדם לא מדקדק, לא מדייק, ולכן שני העדים האלו מעידים על אותו מאורע ומעידים בעצם על אותה שעה, רק בעדות הם מסוגלים לטעות, אבל זה לא אומר שיש הכחשה בגוף העדות. בשוליים, תחת הכותרת נושא, אנחנו מציינים שזה ממשיך עד י' ב' עמוד ב', עד כמה הפרש יכול להיות בין עדותם של שני עדים, ועדיין עדותם קיימת. אחד, באיזו יום בחודש, שתיים, באיזו שעה. רוב הסוגיה יהיה סביב עניין של שעות. הגמרא, תנן התם, בעניין עדים שבאו להעיד. אחד, כלומר עד אחד, אחד אומר בשניים בחודש שקרה אותו מאורע, אם אנחנו מדברים כפי שרשי מביא עדות על רצח, אחד אומר שבשניים בחודש פלוני הנידון רצח, ואחד אומר בשלושה בחודש. עדותן קיימת, אין כאן עדות בהכחשה, הם לא מכחישים את זה, אז איך נסביר את ההפרש בעניין התאריך? שזה יודע ביבורו של חודש, אחד אומר, יודע שהחודש שעבר עיברו אותו, אז במקום 29 ימים הוא היה 30 יום, ולכן התאריך שהוא מעיד עליו הוא רק שניים בחודש, וזה שמע שלושה בחודש, אינו יודע ביבורו של חודש, הוא לא מודע לכך שחודש שעבר עיברו אותו, לכן הוא הסתיים ביום ה-29 והחודש החדש התחיל יום אחד מוקדם, ולכן הוא מעיד על המאורע בשלושה בחודש. אחד אומר שוב בעניין ימים ותאריכים, אחד אומר בשלושה ואחד אומר בחמישה, עדותן בטלה. כזה הפרש אי אפשר לתלות על ידיעה או אי ידיעה של עיבור החודש הקודם. כדי ליישב אותם אתה צריך להגיד שאחד ידע בשני עיבורים, וכזה דבר לא בנמצא. אומר, אנחנו עוד מעט נעבור לרשי, אבל נתקדם קצת בגמרא. שוב פעם, מה שלמדנו עד עכשיו זה היה בעניין ימים, תאריכים. עכשיו אנחנו עוברים לעניין שעות. אחד אומר, עד אחד אומר בשתי שעות ואחד אומר בשלוש שעות, עדותן קיימת. אחד אומר בשלוש ואחד אומר בחמש, עדותן בטלה, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר עדותן קיימת. בדוגמה האחרונה אחד אומר שלוש שעות ביום ואחד אומר בחמש, לפי רבי יהודה הם אינם מכחישים זה את זה, רק יש איזושהי טעות שהגמרא תרחיב עליו בהמשך. עכשיו כל זה בניגוד לדוגמה הבאה, אחד אומר בחמש ואחד אומר בשבע בשעה שביעית, עדותן בטלה, הם בוודאי מכחישים זה את זה. אין מה להתבלבל בין שעה חמישית ושעה שביעית, שבחמש חמה במזרח ובשבע חמה במערב, מיקום השמש הוא שונה לגמרי, ולכן במצב כזה אז הם אינם הם מכחישים את זה את זה, זה לא רק עניין של טעות. וכעת אנחנו רואים סימון חדש, אבל לפני שנגיע לסימונים ולמבנה נעבור לרשי. בתחילת פירושו לגמר באמצע עמוד, אחד אומר בשניים בחודש הרג זה את הנפש, ואחד מן העדים אומר בשלושה בחודש, עדותן קיימת. ובית דין היו בודקים אותם בשבע חקירות כלכמן. זה שבע שאלות שהן קשורים לעניין של זמן. וכיוון שהושבו שניהם, לומר בשלישי או ברביעי, וכשבדקו איזה יום בחודש אמר זה בשני וזה אמר בשלישי, שניהם על יום אחד העידו. אלא שזה ידע ביבורו של חודש, שחודש עבר מלא, דהיינו בן בת 30 יום, והוקבה ראש חודש ביום 31, דהיינו א' של החודש הבא היה ביום 31, הוא הופך להיות א', וזה שאמר בשני בחודש ידע בו, ידע שעיברו את החודש שעבר, וזה שאמר שלושה סבור שהוקבה החודש ביום 30, דהיינו יום 30 שהחודש שעבר הפך להיות א' של החודש הבא. והואיל ויש טועים בכך, אף על פי, וכאן רשי מביא כלל גדול בעניין עדות, ובפרט בעדות נפשות, אף על פי שמצווים אנו לחלק את עדותן כדי שתבטל להציל את הנפש, יש מטרה בעניין עדות. זה, מה זה להציל את הנפש? אותו נידון, הוא נידון על רצח, והעונש הוא מיטה, מיטת בית דין. אז אנחנו שואפים להציל אותו, אבל זה בתנאי שהביטול העדות הוא יהיה בכך שאנחנו יכולים לראות שהם מכחישים זה את זה. אז במקרה כזה, שאחד אומר בשני בחודש, אחד אומר בשלושה בחודש, אין בידינו כוח לחלקו, אין לנו כוח לחלק את עדותן. חילוק העדות זה מילה חלופית לעדים שמעידים בהכחשה. אנחנו נשים לב לרשי בעוד כמה שעות, אומר אחד אומר בשתי שעות וכולי, עדותן קיימת. למה העדות קיימת? הם לא מעידים על אותה שעה. השורה לכך, זה טועה אדם בכך. זה מרחב או מרווח בין העדים שהם בעצם מעידים על אותו מאורע, על אותה שעה, אבל רק טועים. במה שדיברו זה טעות, אבל לא הכחשה. אנחנו נחזור לגמרא ונתייחס כעת לעניין המבנה. אנחנו רואים פה צורת פפיון, ועל ידי הצורה הזאת אנחנו מבליטים את השם, שם אביי, וביוד בית עמוד א' נראה בערך שמונה שורות מראש העמוד רבה. נשים לב שבתוך הבאי אנחנו נראה שני לשונות, והן מסומנות א' ואחר כך ב' בצל הגמרא. בשוליים כתבנו תחת הכותרת מבנה, הפפיון מדגיש מחלוקת הבאי ורבה להסביר התנאים, ראינו רבי מאיר ורבי יהודה. האותיות א' וב' הם שני לשונות באביי. פס הכפול יבליט שמות התנאים, רבי מאיר ורבי יהודה. המעוין יבליט את המילה מעשה, עדות, עדות הוא על איזושהי מעשה מאורע, מעשה כי הווה מתי המעשה באמת קרה, וסביב השעה הזאת שהמעשה באמת קרה, נסביר עדותן של העדים שהם לא העידו בדיוק על אותו שעה שהמעשה קרה, אבל בטווח שנקרא לזה טווח טעות, שזה אומר שהעדים לא מכחישים זה את זה. אנחנו נוכל להגיד מראש, אבל אני חושב שבשלב הזה יהיה חסר משמעות, שכשנגיע לרבה אנחנו נראה הרחבה משמעותית בטווח הטעות. רבה מרחיב טווח הטעות, זאת אומרת הוא שומר על העדות, הוא מקיים את העדות. ואני רוצה רק לציין עוד פעם, קראנו מקודם את הרשי, כל זה שאנחנו מקיימים את העדות, זה ברקע עומד הרצון התורני, ההלכתי, לשאוף לבטל את העדות עם נוחה, אבל כל זמן שנוחה, כל זמן שניתן לומר שהם לא מכחישים זה את זה, אלא הם מעידים על אותו מאורע, רק שהם טועים בשעות, אנחנו עדיין מקיימים את העדות, וכפי שרש"י אמר, אין בידינו כוח לחלקו. עכשיו הגמרא, אמר אביי, כשתמצא לומר בדברי רבי מאיר, כשמתבוננים בשיטת רבי מאיר, ואומר רש"י שורה שנייה מתחת לגמרא, כשתמצא לומר, כשתדקדק בדבריהם ותעמוד על מכונו, תמצא לדברי רבי מאיר ומקיים עדות שניים ושלוש ומבטל של שלוש ושל חמש, זאת אומרת, אם שני עדים לפי רבי מאיר, אחד מעיד על שעה שלישית ואחד מעיד על שעה חמישית, מבטלים את העדות. מזה אנחנו מבינים, לפי רבי מאיר, אין אדם טועה ולא כלום. ולדברי רבי יהודה, זה מקיים אף שלוש וחמש, אדם טועה חצי שעה. כדי להבין את האמירות האלו שרש"י מביא, נצטרך ללמוד את הגמרא. ממשיך רש"י, לרבי מאיר אין אדם טועה ולא כלום, והטועה שקרן הוא. והי דמקיים רבי מאיר עדות של שתיים ושלוש, משום ששניהם העידו על רגע אחד. דמעשה כי הווה, המעשה שעליו הם מעידים, מתי זה קרה? במיפק תרתי, בסיום שעה השנייה, ומעיל תלת, בציאתה של שנייה, כשהשלישית נכנסת, ושניהם כך העידו. דהי דאמר שתיים, בסוף שנייה כמר, והי דקמר וכלי שלוש, זה בתחילת שלישית. ולכמן פריך, מי יודע שכוונתן, שכוונתן וכך הייתה? בהמשך אמרתי שם, מי אומר שכך היה הכוונה שלהם? דילמה היית כמר שתיים, בתחילת שתיים כמר, ויש חילוק ביניהם. והואיל ולרבי מאיר אין תולין בטעות, הרי הם שקרנים. אם זה שאומר שתיים הוא התכוון לתחילת שתיים ואין תולין בשום טעות, אז איך אפשר לקיים עדותן? ובכל זאת רבי מאיר מקיים עדותן. זה כנראה שבשלב הזה אנחנו יודעים שכוונתן היה לסוף שנייה ולשני תחילת שלישי. אני רוצה רק להדגים את ההבדל בין אביי לשנה ראשונה א', קראנו בגמרא, אני קורא עוד פעם, כשתמצא לומר לדברי רבי מאיר, אין אדם טועה ולא כלום. נדלג, איקא דאמרי, חמש שורות מסוף העמוד, אמר אביי, כשתמצא לומר לדברי רבי מאיר, אדם טועה משהו. מה ההבדל בין ולא כלום ומשהו? אנחנו נתקדם בגמרא כדי לצלול לשיטות האלו. אז השלישה הראשונה, לפי אביי, בדברי רבי מאיר, אין אדם טועה ולא כלום. ואנחנו למדנו רש"י על כך, שהם מעידים על אותו מאורע באותה שעה, אותו רגע בדיוק. וזה שאחד אומר שניים וזה לחמה שלוש, זה שאומר שניים זה ביציאת שנייה, זה שאומר שלוש בתניסת שלישי, אבל זה אותו רגע. ממשיך הגמרא, לדברי רבי יהודה, שאדם שנקיים עדים, אחד אומר שלוש ואחד אומר חמש, התוצאה הוא מכך שאדם טועה חצי שעה. והגמרא חוזרת ומפרטת, לדברי רבי מאיר אין אדם טועה ולא כלום, מעשה שעליו הם העידו, תו רצח למשל, כי הווה במיפק תרתי, בסיום שעה שנייה, הזכרנו מקודם ששעה ראשונה זה 6 עד 7, שנייה זה 7 עד 8, אז ביציאת במיפק תרתי זה ב-8, ומאיו תלת. המעשה היה ברגע הזה ביציאת שנייה ובכניסת שלישית, וכלומר שתיים, העד שאמר המאורע היה בשעה שנייה בסוף שתיים, וכלומר שלוש בתחילת שלוש, הם מעידים על אותו רגע. לדברי רבי יהודה, שאחד אומר בשלוש, אחד אומר בחמש, ואנחנו מקיימים את העדות, אדם טועה חצי שעה. ואיך זה בא לידי ביטוי? מעשה כי הווה בפלגה דארבע הווה. המעשה היה בחצי שעה רביעית. שעה רביעית זה מתשע עד עשר. אז מה זה חצי שעה רביעית? בתשע וחצי. המעשה היה בתשע וחצי. והי דקמה שלוש, בסוף שלוש, דהיינו תשע. וכתאי פלגה דשעת אלקמי. והטעות שלו היה טעות של חצי שנה מוקדם. הוא אמר תשע בזמן שהמורה היה בתשע וחצי. והי דקמה חמש, בתחילת חמש, דהיינו עשר, המורה הייתה מתי? תשע וחצי. וכתאי פלגה דשעת אלקמי. והוא איחר באמירה, בעידוד שלו, אבל הוא התכוון למורה שהיה בתשע וחצי, רק שהוא טעה וחשב שזה עשר. איקה דיאמרי, אמר אביי, כשאתם סלמה דברי בימי האדם טועה משהו, ודברי רבי יהודה האדם טועה שעה הוא משהו. ושוב פעם, הגמרא מפרטת דוגמאות. ודברי רבי מי האדם טועה משהו, מעשה כי הווה, או בסוף שתיים הווה, נגיד שבע חמישים ותשע, או בתחילת שלוש, שמונה, ואחד מיניו טועה משהו. אחד מיניו, אחד שטען, שאמר בשתיים, אחד אמר שלוש, אחד מהם טועה משהו. למשל, זה שאמר שלוש, המעשה היה משהו לפני כן, דהיינו שבע, חמישים ותשע, והוא חשב שזה שמונה. לדברי רבי יהודה, אדם טועה שעה משהו. מעשה כי הווה, לפי אנחנו שוב פעם באיקה דיאמרי, בדישנה הראשונה של הבאי ברבי יהודה היה אדם טועה חצי שעה. כאן בדישנה השנייה ברבי יהודה, שקיים עדות שניים, שאחד אומר שלוש ואחד אומר חמש, האדם טועה שעה ומשהו. מעשה כי הווה, או בסוף שלוש, דהיינו שמונה חמישים ותשע, או בתחילת חמש, דהיינו עשר. אז יש כאן הפרש של שעה ומשהו. אנחנו ממשיכים לדף י' ב', וחד מניו כתאי שעה ומשהו. דהיינו, המעשה נגיד היה בשמונה חמישים ותשע, והוא שמע עשר, הוא התכוון לשמונה חמישים ותשע, אבל הוא חשב שזה עשר. הוא לא מכחיש את ההוא שאמר שעה שלישית. מה מרחב הטעות? לפי רבי יהודה ליבא דבאי בלישנה השנייה, שעה הוא משהו. הוא אמר עשר, ובזמן שהמאורע היה שמונה חמישים ותשע. ממשיך הגמרא כאן בראש י' ב' עמוד א', עזר רב הונא ברי דרב יהודה ואמרה לשמיתה, הוא השמיע דברי אביי קמי דרבה. וכאן אנחנו ממשיכים עם קושיה שסימנו כקושיה ארוכה, שש שורות. הרבה שומע דברי אביי, ואנחנו לפני שניכנס לגמרא נסתכל ברש"י כהקדמה. אמר רבה שורה שלישית, וכי אפשר לומר שאין תולין טעות אלא משהו לרבי מאיר, ושאר משהו לרבי יהודה? אם כן, איך אתה מצרף עדותן? מי אמר לך שזה המקדים, שזה שאמר שעה המוקדמת נתכוון לסוף השעה? אם אמר שלוש, הוא התכוון לסוף השתיים, הוא שמונה חמישים ותשע. והמאחר מתכוון לתחילת השעה, ומה שאמרנו זה כדי לקרבן זה אצל זה ולצרף עדותן שלא תהי ביניהם אלא שיעור טעות האדם, ומה אילו דייקת בהני סעדי לחלק עדותן, אם היינו מדקדקים בעדות שלהם כדי להפריד לחלק העדות, מצית למאמר היי ואמר שלוש בתחילת שלוש, לא כמו שאמרנו מקודם שמונה 59, בתחילת שלוש זה שמונה, והי דגמר חמש בסוף חמש, דהיינו 10:59, ויש חילוק ביניהם שלוש שעות חסר משהו, דהיינו משמונה עד 10:59 זה כמעט שלוש שעות, זה שלוש שעות חסר משהו, וכיוון דאין אדם טועה כל כך נחלקת עדותן והביא מוכחשת ולא קטלינן לילה היי, ואותו נידון לא יענש מיתת בית דין, וענן נקום ונקרב עדותן כדי שיירג זה. ובפעולה שאנחנו עושים בחשבונאות אנחנו מקיימים את העדות, והרחמן אמר והצילו העדה את הרוצח, ומחפשים לזכות לזכות, אלא ודאי מדיקמר עדותן קיימת מזה שלפי רבי יהודה זה שומר שלוש וזה שומר חמש, עדותן קיימת שמע מינה דסביר להו דאפילו אתה מחלקן כמו אשר תוכל, ולומר שהמוקדם מתכוון לתחילת השעה והמאוחר לסופה, יש לך לתלות בטעות, לא הכחשה, ואינך יכול להכחישם שאדם טועה בכל זאת. אתה לא יכול להגיד שהם מכחישים את זה, זה כי זה מרחב הטעות של אנוש. אז לפי רבה, מאחר שאחד שומר שלוש ואחד שומר חמש, על ידי רבי יהודה עדותן קיימת, וזה שומר שלוש, מי אומר שהוא התכוון לסוף שלוש? אולי הוא התכוון לתחילת שלוש, והשני שאמר חמש הוא התכוון לסוף חמש, ובכל זאת מקיימים את העדות. ממשיך רשי, אלא מערבה לרבי מאיר שמקיים עדותן בדוגמה של אחד אומר שתיים ואחד אומר שלוש, אדם טועה כל מה שאתה יכול לחלק את שלו שהם מקיים עדותן, דהיינו שתי שעות חסר משהו, שתיים זה בתחילת שתיים, שלוש זה בסוף שלוש, זה הפרש של כמעט שתי שעות, ומשום מה חיידות קיימת, חינמי אמרת זה שאמר שתיים בתחילת שתיים וזה שאמר שלוש בסוף שלוש, כל רגעים שבינתיים שאירה המעשה בהן יש לאלו לטעות ולומר כמו שאמרו. ואנחנו חוזרים לגמרא ונשמע את הפירוט הזה בגמרא עצמה. אלא אמר רבה, לדברי רבי מאיר, שאדם שמקיימים עדותן של אחד אומר, עד אחד אומר שתיים, אחד אחד אומר שלוש, אדם טועה שתי שעות חסר משהו, כך הבן אדם, הוא מסוגל להזכיר שעה והוא טועה בטווח כזה של שתי שעות חסר משהו. לדברי רבי יהודה שהכשיר אחד אומר שלוש ואחד אומר חמש, אדם טועה שלוש שעות חסר משהו. הגמרא מפרטת כמו שראינו מקודם, לדברי רבי מאיר אדם טועה שתי שעות חסר משהו, מעשה כי הווה המעשה שעליו הם מעידים, כי הווה או בתחילת שתיים דהיינו שבע או בסוף שלוש, דיינו 8:59, ואחד מניו קטאי שתי שעות חסר משהו, שאם המעשה היה בתחילת שבע, והוא שהעיד שהמעשה היה בשלוש, והוא חושב על 8:59, המרחק בין 8:59 והשעה שהמעשה הייתה שבע, זה כמעט שעתיים, זה חשד שתי שעות חסר משהו. לדברי רבי יהודה שהכשיר עד אחד אומר שלוש ואחד אומר חמש, אדם טועה שלוש שעות חסר משהו, מה החשבון? מעשה כי הווה או בתחילת שלוש, תנו שמונה, או בסוף חמש, 10, 59, ואחד מיניו קטאי 3 עוד חסר משהו. עד כאן שירנו להיום.